ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש כאן תופעה מעניינת ששניים לדעתי הם הגדולים ביותר, אני לא מחלק ציונים, אני מתכוון מהמשפיעים ביותר, זה לא נקרא לחלק ציון, משפיעים ביותר בעולם המוסר, בתנועת המוסר, שניהם נפטרו בסמיכות של כמה ימים, חיו, אני לא חושב שהם הכירו אחד את השני, האחד מהם הוא רבי ישראל מסלנט, מייסד תנועת המוסר, הוא נפטר בתפרש ממגימל, שזה 1873, ואילו השני, רבי נתן צבי פינקל, הסבא מסלבודקה, שהוא נפטר, אני חושב, בתפרש צדיק ב' או משהו כזה, 1932. בכל אופן, זה דור אחר, דור יותר מאוחר. שני האנשים האלה הם בעצם, לדעתי, הדמויות המשפיעות ביותר בתנועת המוסר, רבי ישראל מסלנט כמייסד. הוא ודאי היה ענק שכאן חולל איזה מהפך, איזו שיטה חדשה של מקצוע בתורה, עוד מקצוע בתורה, מקצוע שנקרא לימוד המוסר והעיסוק במוסר. ותכף תראו למה אני מדייק במילים האלה, לימוד ועיסוק. ואילו רבי נתן צבי פינקל הוא לדעתי מהבכירים של תנועת המוסר בדור שאחר כך, שהשפעתו עדיין מורגשת מאוד גם בתקופתנו. היו עוד הרבה אנשים שהם היו מבית המדרש של תנועת המוסר, אבל כפי שנראה השפעתם לפחות היום ב-2017 היא לא כל כך מורגשת. יש לזה סיבות מעניינות ועמוקות. אבל קודם כל, מה זה תנועת המוסר? תנועת המוסר זו התנועה שחרתה על דגלה, אולי נגיד את זה בצורה חריפה ובבית מדרשנו זה ייתפס אולי לא כל כך טוב, לא עוסקים באמונה, לא עוסקים בתיאולוגיה, לא עוסקים בפילוסופיה, לא עוסקים במחשבת ישראל, עוסקים בפסיכולוגיה, כלומר תיקון הנפש, תיקון המידות. אנחנו לא מדברים על רעיונות שהם תלושים מהיומיום, או על כל פנים יכולים להיות לפעמים תלושים מהיומיום, ומביאים אותך לספרות אחרות, אלא ממש נכנסים לספרה שאתה נמצא בה, ובאותה אווירה, באותו עולם שבו כל אדם הפשוט וגם המתוחכם פחות או יותר נפגשים בתחום הזה, שם צריכים את התיקון של ההתנהגות, של המידות, של ההלכה למעשה של בן אדם לחברו במיוחד, וגם בן אדם לעצמו, לא כל כך בן אדם למקום. כמובן שממילא הכל מצטרף לבן אדם למקום. יש שלושה תחומים, אמרה, אנחנו כן פילוסופים, אז אנחנו נגדיר את זה. יש שלושה תחומים שבהם נאמר יהרג ואל יעבור. בשיא של שלושה התחומים, העבירות שהן השיא של פגיעה בתחום ייחודי. יש לנו שלוש, כל התורה כולה, אז כתוב שפיקוח נפש דוחה את כל התורה, כל התורה כולה, חוץ משלוש עבירות שעליהן נאמר יהרג ואל יעבור. השלוש עבירות הן שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה. מסביר המהר"ל בצורה מעמיקה, אני כבר מוסיף פה טיפה נופך להבין את דברי המהר"ל. המהר"ל נמצא בכמה מקומות, גם בגור אריה וגם בתפארת, אולי עוד. המהר"ל מסביר כך, המהר"ל אומר, פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, כי התורה היא תורת חיים. ברגע שאתה מדבר על מוות, זה לא התורה, התורה לא עוסקת במוות, ולא המתים יהללו כאן, המתים הם לא מהללים את השם, לכן לולב יבש פסול, לומדים את זה גם כמשם, יבש זה פסול, זה כי יבש זה מוות, אבל בכלל החיות, החיוניות, חדוות החיים, כל הדברים הללו הם המצע שעליו התורה נמצאת, גודלת, מדריכה את האדם. כן? זה החיים. והתורה לא אומרת לך למות. התורה לא אומרת לך למסור נפש, פיקוח נפש, דוחה את כל התורה כולה. לכן יש לנו סוגיות שלמות, כיצד לחלל שבת, כיצד לחלל יום כיפור, בשביל חולה או אדם מסוכן וכיוצא בזה. יש שלוש עבירות, שלושה יוצאים מן הכלל, שלושה מקרים יוצאים מהכלל, שבהם יארג ואל יבוא. למה? כי בהם גם אם אתה תחיה, החיים לא שווים כלום. אתה כבר הרסת את החיים. אתה כבר הפכת אותם למצב של זילות, מצב של עליבות, שהם לא, הם לא חיים בשביל יהודים. אנחנו בכל אופן עם שצלם אלוקים חרוט על דגלנו עוד יותר. ממלכת כהנים וגוי קדוש קראנו בשבת האחרונה. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז אצלנו יש איזה רף, צריך להיות איזה סטנדרט שבו החיים הם חיים. בלעדיהם אנחנו בהמות. אנחנו בהמות בלעדיהם. והשלושה תחומים האלו הם בן אדם לחברו. מה שיא הפגיעה בבן אדם לחברו? לא תרצח. לא תרצח. אז מה הפגיעה האולטימטיבית, הגדולה ביותר בבן אדם למקום? עבודה זרה. ומה הפגיעה הגדולה ביותר? כאן המהר"ל בעצם ממציא, כאילו, לא ממציא, זה נכון מאוד, זה עמוק מאוד, אבל הוא מדגיש את זה. מהו התחום השלישי? בן אדם כלפי עצמו. בן אדם כלפי עצמו, שהוא מוזיל את עצמו, שמקדש, מרומם את עצמו, זה גילוי עריות. זאת אומרת, יש לנו כאן גבולות שאותם אין לעבור. ואם עברת אותם, החיים לא שווים. החיים לא שווים, לכן בהם יש, לכן בהם יש הרג ואל יעבור. הם בהם יש הרג. אז אדם צריך לשמור על איזשהו מינימום של ערך וערכיות, הן בין אדם לחברו, הן בין אדם למקום, והן בין אדם לעצמו. אוקיי? אלו שלושה תחומים שהמהר"ל מדבר עליהם. המהר"ל לא עסק כמעט במוסר, זולת בחיבור אחד שלו, נתיבות עולם. גם שם לא כל הספר עוסק במוסר, אבל יש שם גם ענייני מוסר, נתיב החסד, נתיב הצדקה, ועוד חלק מהנתיבות שם. אז שם הוא עוסק במוסר, אבל בגדול הוא לא עוסק במוסר. גם הרב קוק לא עסק במוסר הרבה, מוסר אביך. אבל הוא... גם המהר"ל, הרב קוק במידה לא מבוטלת בעקבות המהר"ל, הם היו תיאולוגים, פילוסופים של הדת, היו מעמיקים במחשבת ישראל ומסבירים בצורה מאוד מאוד הגותית, רעיונית, כל מיני השקפות עולם שקשורות למצוות התורה ולכל המערכות שלה. אבל במוסר, בפועל, איך להתנהג, וזה הם יחסית מעטו לעשות, כן? גם הרמב״ם. הרמב״ם גם כן הוא פילוסוף, תיאולוג של התורה, של הדת, של היהדות, של הכל. כל רץ לו אניס לי, ואף על פי כן, במוסר הוא עוסק בצורה מוקדת בשני מקומות. הוא עוסק פה ושם בהרבה מקומות, אבל בצורה, מה שנקרא, מרוכזת בשני מקומות. בהלכות דעות שבספר המדע, שם הוא עוסק, גם כי לא כל הלכות דעות זה בזה, אבל רוב הלכות דעות עוסקות באיך אדם צריך לנהוג בפועל, איך לא לנהוג, איך ההתנהלות שלו בחיים, במיוחד בחיי יום יום, וכן בשמונה פרקים. גם כן לא הכל, אבל הוא עוסק שם הרבה, וזה טבעי, זה חלק מפרקי אבות. גם רבי דן הנשיא לא עסק הרבה במוסר, למרות שהיה שיא המוסריות, שיא הקדושה, שיא הטהרה. רבי דן הנשיא עוסק בענייני מוסר בעיקר בפרקי אבות. בעיקר בפרקי אבות. אגב, הפסוק שמדגיש את אחד ההסברים שהמפרשים אומרים למה לפרקי אבות קוראים אבות, על שם אברהם אבינו, למען יצווה את ביתו אחריו לשמור דרך השם. אז מה זה דרך השם? הרמב"ם מפרש בהלכות דעות, דרך השם זה לחיות באופן של שביל הזהב, שביל הממוצע. יש מאשימים את הרמב"ם שהוא לקח את זה מאריסטו, אבל יש אומרים שאריסטו לקח את זה מנביאי ישראל. ובוודאי ובוודאי שזה הפירוש המתקבל על הדעת ברמב״ם לגבי אברהם אבינו, גם אם לא נקרא איזה שביל הזהב, אלא יש דרך, יש דרך. אז הדרך הזה, הדרך האמצעית, הדרך המתרחקת מקיצוניות לשם קיצוניות, קיצוניות מוצדקת ומותרת, כאשר אתה הולך לאזן קיצוניות אחת, אתה מושך לקיצוניות שנייה כדי להגיע לאיזון. אבל קיצוניות ככלל זו תכונה שלילית, תכונה שנובעת מרגשי אלימות וכיוצא בזה, ויש לעבוד על זה, יש להתנתק מזה, אלא אם כן יש מצבים מיוחדים. יש גם עוד, הוא גם היה הוגה דעות אדיר, ענק, כן? וזה ספר המוסר שלו, של הרמח"ל, מסילת ישרים. אבל בספרים האחרים, דרך השם, איך קוראים לזה, בדעת תבונות, והרבה ספרים אחרים, הוא בעיקר הוגה, מחשבת ישראל, תיאולוגיה, פילוסופיה. ישראל מסלן, שהיה נחשב לאחד מגדולי הדור, היה גאון הגאונים, גם בהלכה. זה אגב עוזר, אם אתה גאון בהלכה ואתה עובר למוסר או לאמונה או לדברים כאלה, יותר מקשיבים לך. איך אתה יגיד, אתה הולך לאמונה ומוסר, זה יותר קליל, זה יותר לא דורש כל כך מוכין, זה לא כל כך דורש חריפות, אז לכן אתה מסתדר שם בקלות. היו צוחקים על המשגיחים בישיבות, משגיחים ומוסרים. אמרו, משגיח זה משרה להראות לציבור ולתלמידים מה קורה אם לא למדת מספיק טוב, מה יוצא ממך. כולה משגיח. טוב, לא, זה לא תמיד מוצדק, האנקדוטה, הפתיחה הזו. לא תמיד מוצדקת, קורה שזה מוצדק. בכל אופן, אבל מי שגאון בתורה, עוסק באמונה או במחשבה או במוסר, דבריו יותר נשמעים. לכן, למשל, פצויודה הקפיד, לא יודע אם זה עזר לו כל כך, אבל הוא הקפיד, שייצאו לאור תחילה ספרי ההלכה של הרב קוק, רק אחר כך אורות וכל הדברים הללו, בני שהוא רצה קודם להנחיל לעולם שתדעו שהרב קוק היה גאון בהלכה, גאון רב אמיתי, ראש שיבה מובהק, למדן אדיר, ואז יש יותר רקע לקבל את דבריו ולהאמין לו גם בעניינים אחרים. והדברים האלה לא...
למה רבי הנשיא עסק פחות במוסר?
סליחה? למה עסקו פחות במוסר?
למה?
כי התורה היא לא מוסר דווקא, התורה היא אמת של כל החיים. הסתכל בו, ראית ברא על מה? כל החיים זה התורה, זה לאו דווקא מוסר. מוסר זה הפועל יוצא איך לחיות למעשה, לתקן את המידות. אבל למה אתה שואל רבי דוד הנשיא? שואל על כולם, אבל נכון, רבי דוד הנשיא היה לפני כולם. אז הוא לימד אותנו הלכה, לימד אותנו תורה שבעל פה, הוא ליקט את כל התורה שבעל פה, וזה המשנה. הכל, יש לנו ברייתות, יש לנו תוספתות, יש לנו עוד הרבה דברים, אבל תמצית התורה שבעל פה בעריכה הנקייה והבהירה והמקוצרת מאוד, זו המשנה של רבי יהודה הנשיא. אז בתוך כל המשניות מפוזרים רעיונות מוסריים, אבל כאילו מסכת שלמה שיקרא מוסר זה מסכת אבות. יש מסכת דרך ארץ למשל, זה לא אומר רבי יהודה הנשיא, זה מהמסכת אותה קטנות. המסכת הקטנות התחברו בתקופת הגאונים. זאת אומרת, זה כבר ספרות יותר מיוחדת. על כל פנים, אתה מבין השעה שלך לא הרבה נעשה. השעה שלך, למה למוסר יש תפקיד משני כביכול? אבל האמת היא, זה בדיוק רבי ישראל מסלנט דפק על השולחן. ישראל מסלנט היה כזה גאון, שהמתנגדים לו רצו להביך אותו. זה היה פולמוס. היו, הרי מה הוא אמר? הוא אמר לה שבישיבות תזכרו את הגמרא חצי שעה או שעה ביום ותלמדו מוסר. אז הם אמרו, תורה מתה אליה, אנחנו באמצע סוגיות עמוקות ויסודיות של מלאכת בונה או שניים מוסים בטלית או חרדל ודבורים או כל מיני נושאים מאוד מאוד עמוקים שטובים את כל המוח ואת כל האנרגיות הלימודיות של אדם, אתה פתאום אומר לנו לקחת שעה, חצי שעה ביום ולסגור את הספרים ללמוד מוסר. עושה מוסר לנתנה להם, אם תלמדו חצי שעה מוסר, תגלו שיש לכם עוד שעות ככה מתחת לבלטות. יהיה לכם עוד שעות ללמוד. בסדר, תשובה חריפה, ובכל מקרה המלחמה וההתנגדות כלפיו המשיכו. אז לאחד הדברים שעשו לו פעם, מקרה מעניין שמראה על גאונותו, שהוא היה מוזמן לתת שיעור הלכתי עמוק, למדני, פלפולי, באיזו סוגיה מאוד מסובכת. אולי זה היה דרשת שבת הגדול, אני לא זוכר מה היה הנושא של השיעור, אבל שיעור הלכתי פרקסלנס, עמוק ומפורט ומלא בקיאות ומלא עמקות, מלא למדנות. אז הוא עושה ותלו את המראה מקומות על לוח המודעות של הבית כנסת, שהרב אביסל מסלנט, אביסל ליפקין מסלנט, כך קראו לו אביסל סלנטר, זה לא היה שמו מדויק, שמו מדויק היה אביסל ליפקין, היה מהעיר סלנטר, סבב נודע ברבי סל מסלנטר, רבי סל סלנטר. בכל פנים, אז החליפו את המראה מקומות כדי להביך אותו. אז כל הלומדים בעיירה הכינו מראה מקומות הזויים, משהו אחר לגמרי. והנה הוא עומד לתת שיעור על משהו אחר. זה יגרום לכעס, למבוכה, לבלגן, טעויות ובלבולים. אבל בסדר סלט היה מאוד חריף, מאוד פיקח גם מענייני אלמה. הוא שם לב שהדף שמראה מקומות נראה קצת משונה. הוא שלח את זה בפקס, במייל, וזה נראה כעת אחרת. אז סתם לא היה אז פקס. בכל אופן, אבל הוא חשד שמשהו קורה פה, אז הוא כמה דקות לפני השיעור, הוא מסתכל על המראה מקומות, עושה ככה וזה, חושב קצת וזה, מבקש סליחה שהוא יאחר 10 דקות לשיעור. בקיצור, היה לו איזה 20 דקות, הרבית שיעור על פי המראה מקומות המזויפים. פייק ניוז. אז זה מה ש הוא הצליח לעשות, הוא מראה על גאונות אדירה. הוא היה באמת גאון גדול מאוד, לכן קולו נשמע למרחק, וגם בישיבות לא זלזלו בו. ידעו, אחד מענקי הדור, ופתאום הוא מציע, אבל משהו מאוד מוזר, ללמוד ספרי מוסר, ללמוד שערי תורה, שערי תשובה של רבנו יונה, זה ספר מוסר קלאסי, ללמוד חובת הלבבות, שכמה מהשערים שם, ללמוד מסילת ישרים, והוא עצמו כתב איגרת המוסר, והוא הקים בית מדרש שבו עוסקים במוסר, קראו לזה בית המוסר, והיו לו תלמידים, שגם חלק מהתלמידים היו גאוני עולם. היה לו תלמיד רבי צל בלזר, שהיה הרב של פטרבורג, היה גאון גדול, היו לו עוד תלמידים שהם היו ענקים. אגב, גם החסידות הייתה תנועה מהפכנית, שהרבה מאוד התנגדו לה, מכאן חסידים, והם מתנגדים. אבל אם החסידות הצליחה, זה בזכות זה שכמה מגוני התורה בהלכה גם כן הצטרפו עליה. בעל שם טוב לא נודע כגאון הלכתי. לא אומר שהוא לא היה, אבל הוא לא נודע בתור שכזה. הוא היה יהודי שהדגיש את פשטותו, היה שוחט ובודק, זה היה הפרנסה שלו. ולא כתב גם שום דבר, ולא נודע סתם החסידים יגידו שהוא היה גאון גדול בהלכה, אבל הוא הסתיר את זה. אבל את הניסטר הוא גילה. את החסידות, הקבלה, החסידות בני הקבלה וכו'. והחסידות לא הייתה מסתם מצליחה להקות שורש, אלא בזכות זה שגם המגדולי תלמידיו, או תלמידי תלמידיו, המגיד מזמי מסריץ', רב לוי יצחק מברדיצ'וב, בעל התניא, הם היו גאוני הגאונים בהלכה. ברגע שגאוני הגאונים בהלכה מוכנים לקבל את השיטה הזו של חסידות, זה כבר משהו שחייבים לשים לב אליו. וכן הלאה, עד עצם היום הזה. יש לך אדמו"רים שהם, המתנגדים יגידו שהם המערצים מדאורייתא מדרבנן, אולי כן, אולי לא, כל פנים הם לא יהודים כבעלי הלכה, ויש אדמו"רים שהם ממש גדולי תורה בהלכה. אז כך ש... ואותו דבר במוסר, גם כן עד עצם היום הזה. ואותו דבר מקובלים, גם כן. אל תלכו למקובלים שמופיעים בדפי זהב. אבל אם יש מקובלים שהם נחשבים לגאונים בתורה, כן? רב חיים קניבסקי הוא גם מקובל. אבל הוא גאון שיודע את כל התורה כולה. ועוד כמה כאלה. אז אחד כזה כבר אפשר לבקש פרחות או עיצות ככה סגולות, אני יודע. בסדר. אבל אחד שהוא איזה בבא מאיזה עיר אקזוטית אי שם בדרום או בצפון בפריפריה ומעולם לא נודע שהוא פסק איזה הלכה או שפתח מסכת בבא בתרא או עירובין או משהו, וכשכן, הוא מסתיר את זה, אבל את הקבלה הוא מגלה. זה צריך עיון, לא, במיוחד זה עולה לפעמים הרבה כסף, אז תיזהרו מזה. ראו הוזהלתם. טוב, נחזור לעניינים. אז רבי סלמא סלנט בעצם טען, והיו לזה סיבות, א', החסידות גם הייתה סיבה, כי החסידות לא התפשטה בליטא וברוסיה כל כך, היא התפשטה יותר בפולין, בהונגריה, רומניה, ולא במערב אירופה, וגם לא בליטא וברוסיה. והיה, למה החסידות באה לעולם? בין היתר, שהיה פער גדול בין התלמידי חכמים והעם, כן? היה פער, והיו גם כאלה שליבו את האש של לא הייתי אומר מחלוקת, אבל של התהום הפעורה בין הרבנים והאנשים הפשוטים, בזה שהם גם היו קצת נראים או נשמעים כמתנשאים על פשוטי העם. והדברים האלה גרמו לרפיון, גרמו לתסכולים, לחולשה, להתרחקות של אנשים שלא זכו ללמוד תורה, גם משמירת מצוות. זו הייתה המציאות במאה ה-18, ואז באה החסידות והיא הושיטה כאילו חבל הצלה, קרש שאפשר לנצל דרכו מהטביעה בים, בים של העולם, עולמות התוהו, עולמות החומרניות, עולמות הבערות שהיו כל כך נפוצים בקרב יהודי מזרח אירופה באותה תקופה. אבל החסידות גם נתקלה בהתנגדות. זה לא פלא שהמתנגדים ברובם היו הלמדנים הגדולים. בליטא הייתה למדנות לימוד תורה הרבה יותר מה שבשאר מזרח אירופה, אבל גם בחלקים גדולים של רוסיה. ובליטא כמעט לא הייתה חסידות, חוץ מחסידות, לא, בעצם שתי חסידויות היו בליטא, סלונים וקרלין. אבל לא היו חסידויות אחרות, וברוסיה כמעט היה רק חב"ד. גם כן, היו שם מתנגדים, כי הרבנים וחלק גדול כנראה מהעם, הם עסקו בהלכה וזה, ולא, מה פתאום חסידות, זה משהו חדש. אותו דבר בגרמניה, בצפון הונגריה, כל המקומות האלה שהיו הרבה ישיבות והרבה למדנים, אז במקומות האלה החסידות לא הקטעה שורשים. רבי סלמא סלנט בעצם מופיע כמאה שנה אחרי הבשט, כן? הוא רואה, רבי סלמא סלנט מופיע כמאה שנה אחרי הבעל שם טוב, והוא רואה שהבעל שם טוב צודק, לא בשיטה, הוא לא היה חסיד, הוא היה ליטאי מובהק, הוא חי חלק גדול מימיו בווילנה וחלק בגרמניה, אז קניגסברג. על כל פנים, אז הוא אומר, חייבים לרדת לעם, אל העם, וחייבים לתקן את הבן אדם לחברו.
ומה הוא לא הסכים עם הבעל שם טוב?
מה?
מה הוא לא הסכים עם הבעל שם טוב?
לא קיבל את החסידות. חסידות מלאה קבלה, מלאה כל מיני הנהגות ועניינים, ושיריים וריקודים, ויש המון דברים שהתנגדו לחסידות. אז הוא, בנקודות האלה, הוא היה בין המתנגדים. אבל הוא טען, יש, וזה החסידות צדקה, צריכים להושיט חבל לאנשים הפשוטים, צריכים לעוף כל יהודי, צריכים להראות את זה, צריכים להקפיד על זה. הוא בעצם ניסח שולחן ערוך שלם, למעשי, כן? ספר ממש, ספרים או דיבורים ממש מעשיים, איך לתקן את המידות. ועיקר, כי כל המידות זה לא בן אדם למקום, אדם יכול להתפלל בכוונה עצומה ולנפנף בידיים ובתליות ובפאות שלפעמים אורכן חצי מטר ויותר, ותוך כדי זה לתת מכות לסביבה שלו ולפצוע את הזולת. אני מתכוון כמשל, אני מתכוון מבחינה רוחנית, יש אנשים שנראים כצדיקים מסוד העולם, אולי הם צדיקים מסוד העולם, אבל למעשה הם הבן אדם לחברו שלהם, הם מתגאים על זולתם ולא עוזרים ולא גומלים חסדים, ואם עושים את זה אז עושים את זה עם גאווה ועם פרסום והכל. בקיצור, יש הרבה חטאים שאנשים נכשלים בהם, ובמיוחד בן אדם לחברו. מקרה ידוע שתלמידיו באו אליו ושאלו אותו, רבנו, השנה אנחנו רוצים להפות מצות מהודרות במיוחד, שרבנו ייתן לנו עצה, במה ראוי להדר? אז הוא אומר, קודם שאני אתן לכם תשובה, אני רוצה לבוא למאפייה. אז הוא בא למאפייה, בדק, הסתכל פה ושם, ביקר כמה פעמים, ואז הוא קרא לתלמידיו, יש לי בשבילכם הידור נפלא השנה לאפיית המצות. אז כולם ככה, תאבי דעת וסקרנים, מה העצה של רבי סיום סלם? הוא אומר, יש שם בצד אלמנה מסכנה שהיא עושה את חלק מהעבודות על אישה או הערבוב, אני לא יודע. אתם חייבים הרבה הרבה יותר להקפיד שלא לפגוע בה ולהקל עליה את העבודה, להתייחס אליה יפה. זה ההידור שיהיה לכם באפיית המצות השנה. אופייני. על כל פנים, רבי סיום מסלם כאמור חולל את התנועה הזו, ורוב הישיבות, מה שנקרא ישיבות של ליטא, ישיבות הליטאיות, נכנסה בהם תנועת המוסל, לא בכולם. בליטא של רבי סיום מסלם היו ישיבות שאף פעם לא קיבלו את תנועת המוסל, דווקא ישיבות מאוד חשובות, ישיבות קטנות יחסית, אבל הכי איכותיות אולי עד היום, ישיבות שמושפעות מהשיטה של רב חיים סולובייצ'יק ובריסק, והישיבות שמושפעות מהחזון איש, זה כבר הרבה יותר מאוחר, זה בדורותינו. שם תנועת המוסל לא נכנסה. מעניין למה. אבל זה נושא למחקר שנחקר באמת, נכתבו על זה כמה ספרים. אבל בכל אופן, תנועת המוסל בגדול נכנסה, והישיבות מינו, חוץ מראש הישיבה ורמים, הם מינו גם כן מה שנקרא מנהלים רוחניים או משגיחים מוסריים, והדברים האלה קיימים בהרבה ישיבות. דווקא במרכז הרב אין משרה כזו שנקרא משגיח מוסרי, אבל אז יש לזה שמות אחרים. אבל התפקיד הזה הוא תפקיד קלאסי של ישיבות קלאסיות. גם ישיבות הסדר. גם ישיבות הסדר רבות, יש משגיח מסרים.
זה
היה תנועת המוסר? לא, זה היה חלק מהתקנות של תנועת המוסר, שהישיבות צריכות למנות שר מיוחד על התיק הזה, אדם מיוחד שהוא מחנך, והחינוך שלו מתרכז במסירת שיעורים בענייני מוסר ובטיפול אישי בתלמידים, וזה היה דבר שנפוץ מאוד. אני אומר, גם היום בישיבות בנוסח בריסק ובישיבות נוסח חזון איש, הרבה ישיבות ספרדיות, חסידיות גם, אין משגיח. יש כאלה שיש בהם, אבל הרבה אין בהם. השלושה התלמידים או הישירים או תלמידי תלמידים הגדולים של רבי סיום מסלם הם נקראים סבא. רבי סבא הם היו ראשי אסכולות. ראשי אסכולות. אני אומר כלל ואחרי זה פרט. אני לא אשאיר אותך בחשיכה. בכל אופן, שלושה ראשי תת מחלקות כאילו בחשיבה מוסרית. ושני התלמידים שהם היו תלמידים ישרים של רבי סיום מסלם זה הסבא מנוברדוק והסבא מכלב. סבא מנוברדוק רבי יוסף הורוביץ, סבא מכלם רבי שמחה זיסל זיו. והיה לו תלמיד של תלמיד שהוא הנושא השני שלנו היום, זה רבי נתן צבי פינקל, הסבא מסלבודקה. זאת אומרת, אלו שלוש האסכולות הבולטות בתנועת המוסר, נוברדוק, כלם וסלבודקה, על שם עיירות שבהם האנשים האלה חיו ויסדו את המרכזים שלהם. ויש באמת הבדלים מאוד מעניינים בין שלוש האסכולות, ואנחנו מיד נעסוק בזה. אבל קודם שאנחנו נפרדים מרב סם סלנט, כדאי לחדד עוד כמה דברים. רב סם סלנט היה הראשון שהקים, בעצם כולל אברכים שמכשיר רבנים, לא עם מין כולל סתם שיושבים ולומדים עד 120, אלא 5 שנים או משהו כזה, הייתה לו תוכנית איך להכשיר רבנים. הוא סבר שהרבנים גם צריכים לקבל הכשרה מיוחדת, גם עם מוסר וכמובן בהלכה וכל הדברים. ורבי סמי סלנט גם כן הקים בתי ספר ברחבי הפזורה היהודית הכי גדולה אז בעולם, במזרח אירופה. הוא הקים בתי ספר שבהם למדו גם כן ילדים מאותגרים מבחינות שונות, לימד אותם מקצוע. הוא היה אדם מבריק, מאוד מקורי, מתקן עולם, היה באמת מהפכן, מהפכן גדול בכל מיני דברים. הוא גם הגיע לגרמניה, גרמניה אז כבר הייתה ארץ חצי מתבוללת, וגם שם הוא השפיע הרבה על הסביבה שלו. ורבי סמי סלנט, הוא היה גם אדם די מודרני, הוא היה אדם עם השכלה רחבה, הוא לא למד באוניברסיטה באופן אישי, אבל היה אדם, הוא הסתובב גם בעולם. הוא הסתובב בגרמניה, הגיע עד פריז, יש לו אמרות מאוד עמוקות, מאוד חכמות. כשהוא מגיע לפריז, אז הוא נתקע שם מחוץ לקהילה היהודית, אז המטרו עוד לא עבד בפריז, אז הוא מוכרח לשתות משהו חם. טוב, אז מותר לשתות כוס תה גם אצל גויים. אז הוא נכנס שם לאיזה בית קפה, ויחד עם תמיד היה לו איזה תלמיד או איזה מלווה, אז הוא נכנס, לקחו מהם מחירים של פריז, בבתי קפה של פריז, המחירים הם בדרך כלל יותר מאשר בקופיקס פה בערבה. והתלמיד מאוד ככה, זה הרגיז אותו, זה ככה לקח לו את היד, כל דבר, הוא התעמק בכל הוויות העולם. היה גאון אדיר בתורה, אינטלקטואל אדיר, אבל הוא התעמק דווקא, הוא הפנה הרבה מאוד מהאנרגיות הרוחניות והאינטלקטואליות שלו להוויות העולם. הוא אומר, זה לא כל כך יקר כמו שאתה חושב, תסתכל מסביב, תראה כמה יפה, הטפטים, הקירות, תסתכל על הכוסות, זה לא חד פעמי נייר, זה חרסינה משובחת. כן? אז עוד לא היו פלסטיקים, כן? תסתכל על המלצר, איך הוא לבוש באלגנטיות, איך הוא בא אליך ככה עם איזה מפית מומלנת יפפייה ונקייה וצחורה, כן? הוא אומר לך סי ופלו וככה כתקידה והכל. הוא אומר, כל זה עולה כסף. צריכים לתת משכורת למלצר, צריכים להשקיע בכלים, צריכים להשקיע במבנה, בתחזוקה שלו, הכל. אז כל זה נכנס למחירת ה... זה לא כל כך יקר. אז תמיד למד משהו, זה נכון. ולמרות שהוא הבין בבתי קפה, כמו שאני מבין אני יודע, באשרם בודהיסטי. אבל אף על פי כן, הוא נכנס, הוא מיד הסתכל, התבונן, התעמק, ולמד את הסוגיה תוך כמה שניות. גם עוד מעשה נפלא וקלאסי שמספרים עליו, וזה באמת מעשה מזעזע, שמעתי את זה מהרב הדרי שליטה, שיש גם, כדאי, יש ספר שנקרא תנועת המוסר. אז 5 כרכים, חיבר את זה אביו של מורנו הרב יעקב כץ שליטה, אביו הרב דוב כץ יצא, חיבר 5 כרכים, תנועת המוסר. עד היום זה, יש גם ספרי מחקר, פרופסורים כתבו על זה, דוקטורט וכו', אבל הספר הבסיסי הראשון בשפה קריאה מודרנית פחות או יותר זה שהרב דוב כץ, אביו של מורנו הרב יעקב כץ שליטה. אז הסיפור הזה לא מופיע שם, אבל זה סיפור נפלא מאוד שמתמצת מה זה איש מוסר, מה זה איש מוסר ברמה חברה. רבי סמי סלנט נפטר בניכר בגרמניה, כמובן, הדבר היכה בהלם את תלמידיו, והביאו אותו לקבורה בווילנה, או בסלנט, בעיר מולדתו אולי, אני לא זוכר איפה הוא קבור בדיוק. בכל אופן...
זה בליטה, סלנט?
כן, כן, הוא גדל וחי בליטה, אבל הוא גם הסתובב, אמרתי, בעולם, בצרפת, בגרמניה, בעוד מקומות, הוא נפטר בגרמניה. אז הביאו, לא כל כך רחוק, ליטה גובלת בגרמניה, אז קניגסברג, אני חושב, זה קצת מעבר לגבול הליטאי, לא רחוק, מרחק של נסיעה, של בעגלה של יום וילנה, אני חושב. בכל אופן, אז אחרי שקברו אותו והתאבלו עליו והכל, וסבדו אותו והכל, התלמידים ידעו, היה איתו איזה איש שמש שנסע איתו, איש פשוט. ישראל אהב לקרב לפעמים את התלמידים הכי פשוטים, או אפילו לא היה תלמיד. בחור מאוד פשוט, שהוא היה שמש העוזר, שליווה את רבי ישראל מסלנט במסעותיו, באותו פרק. איש מאוד פשוט. אז התלמידים היו גאוני עולם, הרב של פטרבורג, והיה שורה של תלמידים גדולים שהיו, אנחנו חלק מכירים אותם, הסבא מקלם, סבא מנובלדוק, היה רב נפתלי אמסטרדם, אולי מאמסטרדם זה היה שמו, ועוד שורה שלמה שידועה כתלמידיו המובהקים של רבי ישראל מסלנט. הוא הקים תלמידים גדולי עולם, שכבר היו גדולי עולם כשהצטרפו אליו, או שהוא הפך אותם לגדולי עולם, אבל הם המשיכו את מורשתו ואת שיטתו, והיו באמת אנשים גדולים מאוד. אז הם הבינו שהרב הקדוש, כאילו, הוא לא נפטר סתם. שאלו את התלמיד, את השמש שליווה אותו, ספר לנו על השעות האחרונות. הם הבינו שהוא לא, כאילו, אדם לא עלינו, נפטר לפעמים כבר שעות או ימים או חודשים, כבר הוא חסר הכרה או כל מיני דברים. אצל בסם סלנט זה היה די פתאומי. לא היה כל כך מבוגר, הוא היה בשנות ה-60 המוקדמות שלו, אני חושב. בכל אופן, כן, אז הוא לא הרגיש כל כך טוב באותו יום ובלילה הוא נפטר. תלמיד מצא אותו, השמש מצא אותו בבוקר ללא רוח בחדר שלו. אז שאלו אותו איך היה כשהוא נהיה חולה כבר בצהריים, הוא לא הרגיש טוב, האם היו לו איזה הנהגות מיוחדות. הוא היה בחור פשוט, השמש הזה, חשב, לא שמתי לב להנהגות מיוחדות. טוב, ודאי, הוא התפלל, אמר תהילים, למד וכו', הוא היה אדם גאון וקדוש וכו'. לא ראיתי משהו יוצא דופן לעומת ימים אחרים. אבל הם לא קיבלו את התשובה הזו, הם היו בטוחים, הוא לא נפטר כאחד האדם, כל דבר הוא עשה בצורה מיוחדת, מקורית. אולי בכל אופן, תחשוב, ראית אצלו משהו מיוחד? לא. הם לחצו עליו. אדם פשוט, הוא לא שם להם דברים דקים מיוחדים. ואז לפני שהם כבר הולכים ממנו כאילו במפח נפש, לא מצליחים לדובב, להוציא ממנו שום מידע, הוא לא שם לב לשום דבר. ואתה אומר, כן, היה דבר אחד שכן, שמתי לב שהיה משהו מיוחד. כאילו, הוא באמת עסק ביותר מכל ביום הזה בתהילים ועל חשבון לימוד הסדרים שלו בגמרא וזה. בסדר, זה עוד לא משהו מאוד מקורי. אדם שלא מרגיש טוב, אדם מבוגר, ואדם שמרגיש חולה, ואולי מרגיש שהוא על ערש דווי. הוא אומר תהילים, זה מצוי אצל יהודי ירא שמיים. אבל הוא אמר לי כמה פעמים, אין מה לפחד מהמתים. לא הבנתי למה הוא אמר את זה. בסדר, שכחתי, עכשיו אתם לוחצים עליי. שמתי לב שהוא חזר על זה כמה פעמים, זה היה מוזר בשבילי. אבל אם היו גאונים, התלמידים, הם מיד תפסו מה רבי ישראל התכוון פה. הוא הבין שהוא עלול למות באותו לילה, הוא באמת מת באותו לילה, נפטר באותו לילה, כן? הוא הבין שיש פה בחור צעיר, יחסית בחור בן 19 או משהו כזה הוא היה, כן? הוא המשמש והמלווה אותו. הוא יישאר עם הגופה בלילה, גופה של אדם מת, זה מפחיד. עוד שלא תדעו מזה, אבל אני גם לא יודע מזה, אבל שמעתי, אני כהן, אז אני לא שומר על מתים, אז מת גם אחרי שהוא מת עושה כל מיני תנועות. יש כאן כל זה מורטיס ריגיד, יש לזה שם לטיני. האדם כופה, עובר מהכל מקום, זה יוצר תנועות, זה מאוד מפחיד.
בדקות ראשונות או חוזרים?
לא, לא, שעות הראשונות. שעות? כן, כן, כן. טוב, תשאל את המומחים. בכל אופן, זה חמי עליו השלום היה רב חשוב, הוא למד בישיבה אוניברסיטה בניו יורק, ומה מתפרנס בחור, אני בישיבה אוניברסיטה, סטודנט, אני בניו יורק בשנות ה-30 או 40, אני זוכר מתי זה היה, אז הוא נפטר די מבוגר, אבל הוא למד שם בשנות ה-30 ו-40 בישיבת רבני יצחק רחם בניו יורק. מה מתפרנסים? אז הם מצאו להם כל מיני פרנסות סטודנטיאליות יהודיות, אחד מהם היה לשמור על מתים. אנשים מתים, אז כתוב, על פי ההלכה, לא היה שיהיה מישהו לידו, כשהוא מת, כבוד המת שלא יישאר לבד. אז הוא היה מספר ככה על הילדים, והילדים היו נתקפים היסטריה, כשהוא היה מספר להם את זה, איך הוא שמר המתים, והמתים עשו כל מיני תנועות. אחד מהם הוא כמה כי יד ההומור השחור הטובה עליו, אז הוא תיאר שאחד הרביץ לו, זה היה מוגזם, אבל מתים עושים תנועות, מתים הם מפחידים. יכולים באמת להפחיד, סתם מת, נמצא ליד מת זה מפחיד. אז שלא נדע, אבל זה מציאות. אז בסיום סלנט חשש שהבחור הצעיר הזה יתקף פחד ואימה והיסטריה והכל, כן? אז לכן הוא הדגיש לו, המתים לא מפחידים, לא מסוכנים, לא עושים כלום. זאת אומרת, תראו עד איכן מגיע המוסריות של האדם, הדאגה לזולת, שהוא חושב מה יקרה לשני כאשר הוא ימות, הוא יהיה במחיצתו, אי שם במקום מנותק מיהודים, בגרמניה, מקום רחוק. זה יכול להכניס, במיוחד אדם צעיר, לא מנוסה, שלא היה עדיין מחיצת מתים לטראומה. מאוד חשש. איש מוסר. אומרים עליו דבר מאוד מעניין, שתמיד יום הפטירה שלו חל בפרשת משפטים. פרשת משפטים. פרשת משפטים זו הפרשה של בן אדם לחברו. זו הפרשה של החלק, הלוח השני. החלק הראשון של הלוחות זה בן אדם למקום, והחלק השני זה בן אדם לחברו. חוץ מכבד את אביך ואת אמך, שזה שייך לשניהם. זה גם בן אדם למקום וגם בן אדם לחברו. מי שלא מכבד אבא ואמא הוא כופר בסמכות, אז הוא גם כופר בסמכות השם יתברך. אבל זה גם בן אדם לחברו, בן אדם לזולתו, כשהזולת הזה הוא אבא ואמא, אז יש הלכות מיוחדות של כיבוד. על כל פנים, זה שני הדברים. פרופסור ישראל אומן פעם אמר וורט יפה מאוד. כן? שמעתם עליו?
פרס נובל לכלכלה 2005.
יפה מאוד. בכל אופן, אז הוא הנובליסט שלנו, גם דתי, גם ימני, גם זקן ארוך. בכל אופן, אז פרופסור ישראל, גם יהודי בר אוריאת, יהודי בר אוריאת, יהודי שלומד תורה. אז הוא אמר פעם וורט נפלא מאוד, וורט שמתאים לו, הוא מתמטיקאי במקצוע. אז מה הרעיון שהוא אמר? כתוב בפרשת כי תשא לוחות חסר ו, אומר שם רש"י בשם המדרש מלמד ששווים היו. זאת אומרת שני הצדדים של הלוחות, כן, הם היו שווים. משמע מרש"י, ככה מהמדרש, שווים בגודל, השיש, הסנטפיריון, מזה, לא יודע מה זה, יהלום, לא יודע, לא יודע, אם זה החומר שממנו נפסלו הלוחות. החומר הזה, בו היו חקוקים 10 הדברות, 5 דברות מצד ימין, 5 דברות מצד שמאל. עכשיו, הדברות האלה כנראה גם היו באותו גודל. זאת אומרת, שטח הכתב בתוך הלוחות היה זה לוח צד ימין וצד שמאל. אז אמר פרופסור אומן פה חשבון יפה. אם אתה סופר את האותיות של 5 הדברות הראשונות לעומת האותיות של 5 הדברות השניות, אז 5 הדברות הראשונות יש יותר אותיות מאשר ב5 הדברות השניות. אז כלומר 5 דברות השניות זה פחות אותיות, אז איך זה יכול להיות עדיין באותו גודל? הגבולות של הלוח וגם הגבולות הכתב היו באותו גודל. הווה אומר, שהאותיות של בן אדם לחברו הן אותיות יותר גדולות. זו האפשרות היחידה שהם יהיו שני הצדדים יהיו שווים. כלומר, בן אדם לחברו זה דבר שצריכים יותר פרסום, צריכים יותר הדגשה, צריכים יותר מה שנקרא יחסי ציבור. אז זה פרשת משפטים בעיקרו עוסקת, בעיקרה עוסקת בבן אדם לחברו. הלכות נזיקין, אפילו הלכות עבד עברי, כל הדברים האלה הם הלכות בן אדם לחברו, הלכות שומרים. אז כל הדברים הללו הם בין תנור לקיריים, דין פרוטה כדין מאה, כל הדברים הללו צריכים להפנים לפני. אגב, מי ששם לב לסדר הפרשיות זה מאוד מעניין. גם בדין זה בן אדם לחברו באופן מסוים. סדר החברה, סדר האזרחי, סדר המדינה, שיהיו בתי דין. שיהיו בתי דין, זה אחד ממצווה מצוות בני נוח, גם כן יצטוו על הדינים. באמת מי שבודק את הסדר, יש שתי פרשיות של מתן תורה, האמת שיש שלוש, אבל לא נדבר על משנה תורה, נדבר על, 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 על יתרו ומשפטים. גם יתרו וגם משפטים הם פרשיות של מתן תורה, לכן כתוב ואלה המשפטים שתשים לפניהם, ואב מוסיף על ראשונות, מה ראשונות מסיני אפילו מסיני. עכשיו החומר של מתן תורה בעצם הוא כתוב בשתי הפרשיות האלה, בפרשת יתרו כתובות עשרת הדיברות ואחר כך כמה דברים שקשורים לקרובים ולמזבח, כן? ואחר כך עוברים לפרשת משפטים ושוב חוזרים לפרשת מתן תורה. זאת אומרת יש פה סדר קצת בזיגזג, קצת יוצא דופן. פרשת יתרו מתחילה במה? מתחילה בשרי מאות, שרי אלפים, העיצה של יתרו למשה איך להקים מערכת משפטים. אחר כך זה עובר להגבלת את העם וקידשתו וכו' וכו', ועד שהשם מציע שמיים שמי שמיים יורד בענן כבודו על הר סיני ומלאים עשרת הדיברות, ואז אחר כך כתוב איך לעלות מעלות המזבח, איך לא לבנות פסל וכו' וכיוצא בזה. ואז עוברים במה שנקרא באבחה חדה, בחיתוך קיצוני, לפרשת משפטים, שגם זה מסיני. כלומר, זה מודגש, זה המשך של מתן תורה. ואז בסוף ההלכות הרבות שפרשת משפטים רוויה בהן, אנחנו חוזרים שוב, היה על משה להר והתנה לך את לוחות האבן, תורה והמצווה שכתבתי לו אותם, ספר הברית. ספר הברית, רש"י אומר, זה, מה זה ספר הברית? זה ספר בראשית וכן המצוות, בקיצור עד כאן, עד פרשת יתרו משפטים, זה ספר הברית, אז הוא כתב להם את זה. ובסוף הפרשה הזו מסתיימת במה? מסתיימת שמשה נכנס לתוך הענן ועולה להר ל-40 יום. כלומר אנחנו רואים פה כל הזמן כאילו פעם עניינים של קדושה וטהרה, שזה דברים של למעלה מעשרה טפחים בשבילנו, מצד שני הדברים הפרוזאיים היומיומיים, מערכת המשפט שיתרו מציע למשה, כן? עשרת הדיברות חצי חצי, הדברים הפרוזאיים הם הדברים שבין אדם לחברו, הדברים של החיי יום יום, כן? אחר פרשת משפטים, זה שוב חוזר כאילו לתחילת פרשת יתרו, בסוף החוזרים מתן תורה וגומרים, פרשת משפטים נגמרת, במה? בעניין שמשה עולה לרקיע, מתקדש כמלאכים ונמצא שם מים לא שתה, לחם לא אכל, מתקדש כמלאכים כלשון הרמב״ם, בסוף פרק ז' מלכות יסודי התורה. אבל פרשת משפטים היא עיקרה בין אדם לחברו. לכן רבי סיום מסלד נפטר בפרשה הזאת. אבל גם למנתן צבי פינקל היה כזה. אז בואו נדבר כעת קצת על השלוש האסכולות, בקיצור נמרץ. השיטה של נובלדוק הייתה שיטה קיצונית. היא בעצם דיברה על מה? על להשפיל את עצמך ולהכניע את הגאווה. הסבא מנובלדוק טען, רבי יוסף הורוביץ, שהמידה הכי בעייתית זה מידת הגאווה. אגב, יש איזה ראיה מפרקי אבות ומהרמב״ם, בפירוש המשנה שם, כתוב מאוד מאוד הווה שפר רוח, מאוד מאוד, פעמיים, מדגישים את זה פעמיים. למה אמרתי שזה פעמיים? אז הרמב״ם שם מעריך בפירוש המשנה לומר שכל אדם כמעט נכשל בגאווה, ומעט מאוד האנשים שמצליחים להתגבר על היצר, יצר של עדיפת הכבוד, של גאווה. כמעט כל אדם נכשל ביצר של גאווה, לכן מאוד מאוד הווה שפר רוח. פעמיים מאוד. מורי ורבי הרב יצחק גוטנר זצ"ל תמיד היה מסביר, מאוד זה אותיות אדם, אבל זה לא באותו סדר. האדם כאילו צריך לשבור את עצמו כדי להגיע מאוד. מה זה מאוד? מאוד זה כוס שעולה על גדותיה. זה הפירוש מאוד. טוב מאוד. מה זה טוב מאוד? זה מעבר למצוי אפילו. אז זה צריך להתרומם מעל 10 טפחים, כפי שאמרנו, כדי לשבור את מידת הגאווה. זה מידה שיש בכל אדם. רב חיים משמולביץ זצ"ל, שהיה נכדו של סבא מן הוולדות, ראש ישיבת מיר, אז היה מוסר שיחות בין היתר, אז הוא תמיד אמר בהומור אופייני שיש ויכוח בין פועלי האשפה, במחילה, פועלי פח הזבל, אוטו הזבל, כן, אוטו האשפה, מי יעמוד יותר גבוה, יש מדרגות מאחורי המסעית, מאחורי האשפה. אז הוא אומר, כשאתה עומד יותר גבוה, זה במחילה, זה הצחנה והבעשה עולה עוד יותר בנחיריך. כל שאתה יותר גבוה, כלומר, הוא דורש כבוד, הוא רוצה להיות במדרגה יותר קרובה לזבל. הוא הביא את זה כמשל לאנשים שרודפים כבוד. רב חיים שמולביץ, היה ראש שיבת מיר. היה גאון גדול, והוא היה נכדו של הסבא מן הוולדוק. אז זו הייתה השיטה של הוולדוק, איך להנמיך. תנמיך את עצמך, לא את הזולת חלילה. תרומם את הזולת, אבל תשפיל את עצמך. הם היו עושים את כל מיני תרגילים מוזרים איך לשבור את האגו, לשבור את היצר הרע, במיוחד של גאווה. היו מתלבשים ככה בצורה מאוד פשוטה, לפעמים היו שטענו בצורה מוזנחת וגם מלוכלכת אפילו. בקיצור, היו נכנסים לזה, לחנות של עוגות גבינה, ושואלים, דורשים לקנות מסמרים, עד שהמוכר היה מתעצבן עליהם, תלכו מפה משוגעים, פה מוכרים גבינה ולא מסמרים. אז הם נהנו מאוד, מסוכיסטים בקיצור. אנשים שפשוט עבדו על זה, איך שיבזו אותם, ואז הם הרגישו אותם. זה שבר להם את האגו. זה הייתה השיטה של הוולדוק. השיטה של הוולדוק דרך אגב מאוד הצליחה מבחינה מספרית בתקופה של מלחמת העולם הראשונה וגם אחרי זה, ועד היום השיטה הזו די מצליחה בקרב יוצאי צפון אפריקה לומדים בישיבות בצרפת. למה? כי הרבה תלמידים של הסבא מן הוולדוק או תלמידי תלמידיו הגיעו לצרפת ולמרוקו ולאלג'יריה והקימו שם רשת של ישיבות, אוצר התורה נדמה לי קראו לזה, והרבה מאוד אנשים נדבקו לזה. זה דיבר אליהם משום מה. בכל אופן, אבל זה היה ברחבי רוסיה, לישיבות קראו בית יוסף. לא היו שם למדנים כל כך גדולים, חוץ מהקהילות יעקב, שהיה תלמיד של הוולדוק, והם תמיד מנפנפים בו. וקהילות יעקב גם עמית בן, שהוא גם גדול, רב חיים קניבסקי. אבל בגדול, זו הייתה שיטה מוזרה. והיום היא לא כל כך השאירה מה שנקרא חותם. היא כבר התפוררה השיטה הזו, כי זה לא מדבר על אנשים להשפיל את עצמי ולהיות כל כך ענב, כל כך פשוט, כל כך עלוב. זה לא, מה נגיד, זה לא קוסם לאנשים, זה לא אטרקטיבי. בסדר, אז עשו תרגילים. יש מה שנקרא תרפיה. מה זה תרפיה? תרפיה זה מזויף. אומרים לך, לך ישר, לך זקוף. הבן אדם שבר כלי, מה פירוש שילך זקוף וזה, זה... לא, אם תלך ככה, אז אתה בסוף תוכל ללכת ככה.
אז הגאווה זה מידה
טריקית כזאת. לא, אז תשבור את המידות. תשבור, זה תרגילים, נו, פסיכותרפיה. כל תרפיה זה מזויף. זה פירוש, זה לעשות תרגילים, איך לשנות את עצמו. היה הקיצוניות השנייה, זה היה סבא מסלובודקה. סבא מסלובודקה דיבר על גדלות האדם. הוא אמר, קח את יצר הכבוד, את היצר האגו, ותרתום אותו לעגלה של עבודת השם. אתה נסיך, אתה בן מלך, תתלבש יפה, תתנהג בנימוס, תדבר כמו משפחת המלוכה הבריטית. כן? גינונים של כבוד ושל יופי ושל אסתטיקה, ובדבר, כי אתה יהודי, אתה בן מלך. קל וחומר, אם אתה לומד תורה, אם אתה תלמיד חכם, אתה המלך של בני המלכים, מן מלכי רבנם. אז זה היה הקיצוניות האחורה. ודווקא השיטה הזו, אם נותר משהו משיטת המוסר, השיטה הזו נקלטה מאוד. רוב הישיבות היום שעדיין ישיבות טובות שעוסקות במוסר, הן הישיבות ששייכות לאסכולה הזו של סלבודקה. זה ישיבת חברון, ישיבת סלבודקה בבני ברק, ישיבת ליקווד ונר ישראל וחיים בלים בארצות הברית, ישיבות עטרת ישראל בבית וגן. יש הרבה מאוד חברון, ישיבת חברון, סלבודקה ובנותיהם, שהן הולכות בשיטה הזו. הרב הדרי הוא גם שייך לשיטה. מבוש ככה יפה, מדבר רהוט וזהו, איש אלגנטי. זה חלק מהשיטה, להיות אלגנטי, כן? נובלדוק זה להיות כמו קומוניסט, סוציאליסט או משהו. אגב חמיף של ראש ממשלתנו, הוד רוממותו, אבא של שרה, הוא טיפוס, היה טיפוס מעניין. הוא למד בישיבת נובלדוק עד גיל 20, והיה תלמיד מצטיין, בן ארצי, ואז הוא היה חווה איזה משבר, והוא עזב את הדת. ועלה לארץ, הוא נהיה סוציאליסט וכו', ואז בגיל, כשפרש לפנסיה, הוא חזר לדת ונהיה שוב נובלדוק. יש עליו ספר, הוא הוציא עליו ספר. ממונכם, ממונכם, מה שקורה בבית בבלפור זה במימוננו. אז כנראה גם הספר הוא במימוננו. בכל אופן, אז... מעניין לקרוא, הוא כותב על נובלדוק. מעניין, נובלדוק הייתה בית מדרש מאוד מאוד מוזר, מאוד מאוד מעניין. בכל אופן, והשיטת האמצע זה היה כלם. סמם כלם היה איש, מה שנקרא, מאוד מאורגן, מאוד מסודר. הלך באותם בגדים 30 שנה, והם היו נקיים לחלוטין. היה אדם שלמשל התלמידים שלו, היה רבי אליהו לפיאן, היה משגיח מוסרי של ישיבת כפר חסידים. הוא היה תלמיד של הסבא מכלם. הוא הצליח מאוד באנגליה, זה מתאים לאנגליה. לא להיות מצד אחד מאוד מסודר, מבוסס, מצד שני לא להפגין יותר מדי נוכחות, אלא לעשות את זה מה שנקרא ככה באלגנטיות, אבל אלגנטיות מאוד מאופקת, כן? אנגליה אתה תפגוש אנשים מאוד מאוד עשירים, לא אוליגרכים מרוסיה שקנו שם בתים, אלא אנגלים מקוריים, מאוד מאוד עשירים, הכל ככה מאופק. הם נוסעים ברולס רויס, אבל לא מהמודל הכי חדש, כן? מאופק, כן? זה, אפילו המלכה האנגלית חיה בהידור פחות מאשר, הרבה פחות ממלך סעודיה, וכיוצא בזה. מאופק, אנגליות כזו, יקיות כזו. שם הצליח הסבא מכלם, ו... אליהו דסלר, מכתב אליהו היה מהבית מדרש הזה. אבל מעניין הבית מדרש שיותר מכל מה שנקרא עיקר שורשים בעולם הישיבות זה סלבודקה, סבא וסלבודקה, כי אנחנו חיים בדור של אגו, חיים בדור של אינדיבידואליזם, בדור של טיפוח העצמי, הנהנתנות. אז זה התשובת המשקל, הצד של הקדושה של נהנתנות, הצד הקדושה של כבוד. כל הדברים הללו, זו הייתה אסכולה של סבא מסלבודקה. כל מה שאני אומר לכם זה ראשי פרקים, זמננו תם, אז כבר תם לפני 4 דקות, אז בשיטת כלם כבר היו נותנים לי נזיפה. צריך לדייק. תצליחו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.